בסדר גמור. אז אנחנו ממשיכים עם הסיפור שנקרא מעשה מאורח. התחלנו שבוע שעבר לדבר על החצי הראשון שלו, ועכשיו נעבור לחצי השני. אז אני כן אקרא את החצי הראשון שוב כדי להיזכר בדברים, להיכנס לאווירה, ונתחיל להיכנס לחצי המשמעותי של הסיפור. כלומר, מה שלמדנו שבוע שעבר זה רק ההקדמה, זה הפתיחה לדבר האמיתי, שזה החלק השני של הסיפור. אם קראתם אותו בטח שמתם לב בדבר הזה בעצמכם, שהחצי השני הוא הרבה יותר מופרע, בסדר? השבוע הייתי חולה, אז בשבת, הייתי מושבת. אז את המושבת, מה אפשר לעשות? כתוב החש בראשו לעשות בתורה. סיפרתי לכם הרבה פעמים, שפעם בא אליי מישהו, אמר לי הרב, כואב לי הראש. הייתי רם בישיבה, אז הוא אמר לי, כואב לי הראש, אמרתי לו, חש בראשו לעשות בתורה. אחרי שעתיים הוא בא אליי, אמר לי הרב, למדתי ועדיין כואב לי הראש. אמרתי לו, לא כתוב שזה יעדיר את הכאב ראש. מה כתוב? החש בראשו לעסוק בתורה. תמשיך לעסוק בתורה. אז, אבל מה לעשות? לפעמים שהגוף חלש, אז קשה ללמוד. אז הדבר היחיד שהצלחתי ללמוד כל השבת זה סיפורי מעשיות של רבי נחמן. אז קראתי את כל סיפורי מעשיות מההתחלה עד הסוף, חוץ מהאחרון, חוץ מהשבעה קבצנים, שזה ארוך ועד לשם הגעתי. לא, לא, יש בעצם, יש שמונה סיפורים ראשונים הם קצרים, אחר כך יש חמישה ארוכים. אז ארבע מתוך החמישה ארוכים, ארבעה מתוך החמישה קראתי. מעשה מחכם ותם ובעל תפילה וכו', אתם כן קראתי. אבל את האחרון לא הספקתי. התחלתי בשבת בבוקר, סיימתי במוצאי שבת. זו שבת קצרה, אז לא הספקתי יותר מזה, אבל זה מה שקראתי כל השבת. אז אמרתי שלפעמים הקדוש ברוך הוא עושה אותך חולה, כדי שאוכל לקרוא את רבי נחמן. בגלל שרבי נחמן הוא מדבר על נשמה, והוא כל הזמן מדבר על עצם הקיום של האדם, אז אין דבר, כשאתה חולה אתה מרגיש את הקלישות של הקיום שלך, נכון? אתה אומר, במה אני תלוי, ריבונו של עולם? בסדר? תראה מה זה. קצת ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שיעור לחיים, אתה שפוך לגמרי, לא יחסת כלום. כאן אתה קם, אתה רק רוצה ליפול אחורה. לעשות פעולות פשוטות, שללכת מהחדר לסלון, זה נהיה מסירות נפש. צריך לקום וללכת ומזיעים, לא הכוח. זאת אומרת, איזה נס זה שאנחנו חיים בבריאות. בקיצור, רבי נחמן לא מתחבר לבני אדם חולים. גם הוא היה חולה. הוא נפטר צעיר, משחפת, ועלינו, אבל בכל פנים זה מתחבר טוב. אז אם אתם חולים, אז רבי נחמן, לא חייבים סיפורי מעשיות, אפשר גם שיחות הרען, משהו קליל יותר. כן, אבל זה מתאים לאנשים חולים מאוד, מכניס אותך לאווירה. אז אנחנו חוזרים לסיפור שלנו, שהוא נאמר בתף קוף סמך תת, א' דחנוכה. אחר הדלקת נר חנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית. ושאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העונה. ושאל לו, מה אתה לומד? והשיב לו, על כל זה דיברנו. מחייתי מן העולם, אמרתי באופן פשוט, אפשר להגיד, כן? שהכוונה שהוא לא מקבל את האנרגיה הרוחנית שלו, את המטען הרוחני בבית, הוא צריך שאחרים יתנו לו. בסדר? הוא לא... לא, לא, לא. אפשר, אני את זה גם כפשוטי פשוטו ככה, אבל לדעתי הכוונה כאן זה הכוונה שאומר, אני לא המאור, אני רק אור. בסדר? כלומר, מהירים דרכי. בסדר? אנחנו פה, כמו שכבר למדנו בהמשך, חלק מהסיפור פה, שזה גם הסיפור של חנוכה, אבל זה גם הסיפור הכללי של הזוהר, של הקבלה, שזה העלאת המלכות והבינה. אז בעצם, הוא עכשיו מלכות. אז מלכות אין לו פרנסה משלה, נכון? מלכות ואת לה מגר מקלום. אז אין לו פרנסה, כלומר הוא לא מפרנס בעצמו כלום, רק מחייתו מן העולם. כלומר הוא צריך לקבל את כל הכוחות הרוחניים מלמעלה, בחוץ. בסדר? מהעולם שבחוץ. כמו אגב רוב בני אדם. נכון? מאוד קשה להיות לעבוד עבודה רוחנית כשאתה לבד כל הזמן. בסדר, אתה כל הזמן צריך לקבל דברים מבחוץ. רבי נחמן, יש שבחי הר"ן, שזה מספר את הסיפור חיים שלו ומה קרה לו, אז היה זמן שהוא נפל בשבי של הישמעאלים, בספינה, והוא לא ידע אם שחררו אותו או לא, והוא היה נורא מוטרד מזה שהוא לא יכל לקיים מצוות יותר. אומר, אם אני אהיה שבוי אצל הישמעאלים, אני אהיה עבד אצל הישמעאלים, אני לא חייב לשמור מצוות. והוא נורא צייר אותו, עד שהוא הגיע בהבנתו למדרגה, הוא אומר, טוב, אני אשמור מצוות כמו שיעקב אבינו שמר, שהוא עשה את הפצירים שלו תפילין. מה הכוונה? הכוונה מה הוא רוצה להגיד בעומק, כאילו? בעומק, כשאנחנו שומרים מצוות, אז זה דבר חיצוני לנו, נכון? זאת אומרת, יש אותנו, יש את המצווה. המצווה היא לא אנחנו. זה דבר ברור, נכון? אדם בא והוא מתעטף בציצית. הציצית עצמה היא לא מצווה. היא מצווה כשאנחנו מתעטפים בה. כן? אבל עדיין, כדי לקיים את המצווה, אנחנו צריכים לקחת משהו מבחוץ ולחבר אותו אלינו. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, מדרגה שמעל משה רבנו, שזו מדרגת האבות, שאצלם הם והמצוות היו אחד. כן, מה שהזוהר קורא למצוות עיתים, עצות, שלעתיד לבוא מצוות בטלות, מה הכוונה? לא שלא יהיו יותר מצוות. כן, אלא שהמצוות יעשו באופן כזה טבעי שהם לא יהיו יותר ציוויים. עצם העובדה שמצווים עליך משהו זה בגלל שאתה לא רוצה לעשות אותו. נכון, אנחנו אומרים עול מצוות. מי שיש לו בר מצווה נכנס בעול מצוות. אבל המדרגה הגבוהה ביותר של קיום מצוות, זה קיום מצוות שהוא נובע מעצם הטבע שלך. ואז אין שניות של המצווה ואתה. אבל אצל רובנו זה לא ככה. או אולי אפילו אצל כולנו. ולכן, כשאנחנו מקיימים מצוות, אז אנחנו צריכים את השניות הזאת, אנחנו צריכים את פרנסתנו מן העולם. אז אנחנו מתקיימים מהעולם, אנחנו לא יכולים שתבד בחדר וקיים מצוות. כי בחדר אין לנו אתרוג, אין לנו לולב, צריך מישהו שיגדל את האתרוג, בסדר? מישהו שהכין לנו את השופר, צריך מניין, צריך כל מיני דברים של מצוות שהם כאילו חיצוניים לנו. ויש מדרגה כזאת שהיא מעל כל זה. אז הוא לא במדרגה הזאת, הבעל הבית שלנו. הוא מחייתו מן העולם. בסדר? כן, ושאל לו מה אתה לומד, והשיב לו, והיו מסליחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. טוב, זה היה עיקר הנושא שלנו שבוע שעבר. מה זה דברים היוצאים מן הלב? והתחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים איזה דבר מעלה שבקדושה, דיברנו על זה הרבה, על ההשתוקקות הכיסופים, שזה התחלת העבודה תמיד, שהיא חייבת טובה מבעל הבית עצמו, אפילו שאין לו מעצמו כלום, בעצם ההשתוקקות חייבת להיות בו. נכון, אחת השאלות ששואלים הכי הרבה בקבלה, מי שלומד קבלה והוא לא טיפש גמור, שזה מקרה מאוד מאוד חריג. אבל אם יש כאלה, אז שואלים, אם המלכות לא תלה מגר מכלום, אז מה אני צריך אותה? מה אני צריך אותה? הרב שח, הוא היה חריף מאוד, הוא היה ליטאי כזה חריף, אז אמרו לו שכתוב בגמרא על המדבב צדיקים. הוא לא כתוב שהם נסתרים, אבל במסורת אומרים, המדבב צדיקים נסתרים, למרות שבגמרא לא כתוב שהם נסתרים. אז הרב שח אמר, אם הם נסתרים, מה צריך אותם? כן, זה משפט חריף, משפט ליטאי חריף כזה, כן? לא שאני חושב שזה נכון ב-100%, אבל כאילו, בסופו של דבר, שאנחנו מסתכלים על משהו שאין לו מעצמו כלום, אתה אומר, מה הקיום שלו? אז הקיום שלו שהוא יכול להתעורר, התעוררות בסוף מתחילה מהמלכות. המלכות לא יש לה מגר מכלום, אבל את כל התהליך של הגאולה מניעה המלכות. בסדר? צריך לזכור את זה. אף פעם אל תבוזו למלכות, כי הכל מתחיל ממנה ונגמר בה. ולכן, אף על פי שאין לו כלום, הוא חייב שההתעוררות תהיה בו עצמו, ולא בשום פנים ואופן, מבחוץ. בסדר? מבחוץ יכול לבוא, רק המעשה שאחר כך, ההתעלות שאחר כך, ועצם ההתעוררות מגיעה במלכות. אז הוא התחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך משיגים ומגיעים איזה דבר מעלה שבקדושה. אמר לו האורח, אני אלמד עמך. ותמה בעל הבית והתחיל לחשוב אולי אינו בן אדם כלל. אך חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם, אך תכף נתחזק האמונה אצלו להאמין בו. הוא אמר לי, אז הוא חושב שהוא לא בן אדם, כי הוא רואה שהוא מרומם אותו איזו נקודה, שבני אדם, הוא חושב שהוא לא מלכות, נקרא לזה ככה, בסדר? זאת אומרת, הוא פתאום ראה, בוא נגיד את זה בשפה שלנו, כן? איך אדם יבחר לו רב, מה הוא צריך שהרב יהיה דומה? למלאך השם צבאות, נכון? למה הוא צריך להיות דומה למלאך, ולא סתם להיות אדם טוב? כי בני אדם לא מרוממים אותך, בטבע שלהם הם באותה מדרגה שלך. אתה צריך משהו כזה שהוא יהיה מחוץ לעולם מבחינתך. אתה מבין? משהו שאין לך הבנה בו עד הסוף, משהו שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש בו איזה משהו שאין לי השגה בו. כלומר, הוא מצליח ויוצא ממני דברים שלא ידעתי שקיימים בי. בסדר? ואז הוא בכלל בן אדם. הוא מעלה חשב צבאות, הוא משהו מעבר, הוא משהו מעל. עכשיו מצד שני הוא נראה לו כמו בן אדם. אז אמרנו, אז כאן מתחיל הבלבול שלו. הוא אומר, רגע, זה בן אדם או לא בן אדם? מצד אחד הוא מתנהג כמו בן אדם בכל דבר בעניין. מצד שני, בכלל לא בן אדם. הוא משהו, הוא מין מלאך כזה. אז מה הוא עושה? הוא עושה לו חיצוניות וחיצוניות. כלומר, הוא אומר, מה זה בתפיסה שלי החיצונית? משהו שהוא מצד אחד כמו מלאך, אבל מצד שני הוא בן אדם. רבי, רבי, אדמור, כן? רבי חסידי. אז הוא ישר אומר, אז זה כנראה רבי, הוא אדמור. ואז הוא אומר לו, בקשה ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. אז אמרנו, בכבודכם זה כמובן במלכות שלכם, כן? כי אתם לא המלכות הרגילה שאני מכיר. ואין צריך לומר שפגום ממש בכבודכם חס ושלום, כלומר, אין כאן לפגום במלכות, כן? זה ודאי שלא. רק אף על פי כן, בן אדם, קשה לו להיזהר לגמרי כראוי, על כן אני רוצה שתלמדו לי איך לנהוג בכבודכם. בסדר? אז הוא בעצם נתקע בחיצוניות, הוא נתקע בכבוד, שימו לב. הוא לא שואל אותו איך אפשר להתרומם מעל הכבוד. כן, תכף נגיע בזה. אבל הוא רק רוצה לכבד אותו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? כאילו, בשפה הקבלית, הוא, במקום להעלות את המלכות לבינה, הוא נתקע במלכות. אבל מה זה, בוא נתרגם את זה בשפה שלנו, של בני האדם. זה אומר, מה צריך להיות הקשר בין חסיד ובין רבי, בין אדם ובין הרב שלו, קשר אמיתי. צריך להיות קשר אינטימי. בסדר? זאת אומרת, צריך להיות קשר שהוא במובן מסוים כמו בעל ואישה. כן? כלומר, קשר כזה, שהיכולת שלו להעלות אותי היא בעצם היכולת שלו להפשיט אותי מכל מה שאני ואז לתת לי מגושים חדשים. בסדר? הרי כל עלייה בקבלה, זה למדנו, אתה זוכר משה, שלמדנו שער מטה ולא מטה, לא מטה ולא מטה, למדנו שער העקודים. נכון, אז איך זה הולך בקבלה? תמיד שיש עלייה, בזמן העלייה מתפשטים מכל המדרגות הקודמות שלך. בסדר? אתה כאילו מאבד את הכל ואז עולה. כן, יש נר מחי, ואז מאבדים את הכל כדי להעלות, נשאר רק עם הנפש, עולים, ואז מקבלים כל מטרות מחדש. זאת אומרת, אדם כדי להשתנות, הוא צריך להשיל מעליו את כל מה שהוא היה, ולהתלבש בלבושים חדשים. נכון, בשביל להחליף בגדים צריך להתפשר. לא לובשים בגדים על בגדים, זה יהיה, בסוף זה יהיה נורא מציק. כן? אז בעצם זה יוצר קשר מאוד אינטימי. הרגע הזה של השינוי, הרגע הזה של העלייה. אבל הוא לא יודע ליצור אינטימיות כזאת, הוא לא מבין איך עושים את זה, אז איפה הוא נתקע? בכבוד. אז הוא נשאר בחיצוניות של הכבוד, אל תעיר אותו מסכן, תן לו. אז הוא נשאר בחיצוניות של הכבוד. ולכן זה מעצבן אותו. הוא אומר, אני מביא לך כאן משהו הרבה יותר גדול, ואתה, אני מביא לך משהו אינטימי, דברים היוצאים מן הלב. אני מביא לך חיבור, אני מביא לך התעלות, ומה אתה רוצה? לשאול אותי האם צריך לעמוד שאני נכנס או להגיש לי את הכוס בצד ימין או בצד שמאל או עד איפה צריך לעבוד, כל השאלות האלה של הכבוד החיצוני. עכשיו, לא להתבלבל, אנחנו לא נגד הכבוד החיצוני הזה, גם רבי נחמן לא נגדו, כי הכבוד החיצוני הוא השער לאותה אינטימיות. בסדר? נכון? כל המלכות זה שער, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו, זה המלכות, כדי להעלות על יסוד הצדיקים, בסדר? שעולים במלכות, אבל כדי שיהיה אפשר להתעלות, חייבים ללכת מעבר לשער הזה. בסדר? לכן, אם אתה רואה רב שכל כולו גינונים, מה שרבי נחמן קורא לו בהרבה מקומות מפורסמים של שקר, אז הוא תקוע במלכות. בסדר? הוא לא צדיק. למה הוא לא צדיק? כי הוא לא הגיע ליסוד. הוא כל הזמן במלכות, הוא כל הזמן אכפת לו מה יחשבו עליו. בסדר, הוא מחכה, הוא עומד מחוץ לבית כנסת, ואז הוא שומע שעכשיו אומרים, נגיד, ברוך שאמר. זה אומר, כולם כבר עומדים, מה, אני לא אזכה אותם במצווה. נחכה שנייה אחת, שיסיימו ברוך שאמר, כן, ואז הם מתיישבים, ועכשיו אני אכנס. בסדר? או שהוא אומר, למה אני נכנסתי ולא זה, שהוא נכנס, כיבדו אותו הרבה יותר, וכל מיני דברים כאלה. כן? אז הוא תקוע במלכות, בסדר? זה לא שזה, זה צודק, זה הלכה, אבל עצם זה שזה מה שמעסיק אותו, זה אומר שלט לא מגרם כלום. כלומר שהוא עצמו ריק לחלוטין, כי הוא מתחיה רק מהעולם. בסדר, זה בשני הכיוונים, המחייתי מן העולם, צריך להיות גם לכיוון ההפוך. לכן, מה הדבר הראשון שרב חייב שיהיה לו? איזה דבר, כדי לא להיות תקוע במלכות? זה פשיטה, כן. אבל חושו מור, כלומר לא להחזיק את עצמו יותר לברצינות. בסדר? בכלל, כל אדם זה נכון. בכל רב זה כל שררה, לאו דווקא רב של רב, במובן הרבני, של תלמידי חכמים, מה שאמור להיות. גם אנשים שיש להם שררה, הם צריכים חושו מור כלפי עצמם. בסדר, לא להתרגש יותר מדי עם השעתיים. אם אתה רוצה לדעת מה אתה באמת, את מי אתה צריך לשאול? את אשתך. אשתך, תגיד לך מה אתה באמת, נכון רפאל? כן, חד משמעית. ואז לא משנה, גם בצבא, קיבלת כבר רב סרן? שבוע הבא בעזרת השם, בסדר? לא שרב סרן זה כבוד, אמנם יש בזה את המילה רב, אבל כן, אחרי רב סרן פעם הבאה שיש רב זה רב אלוף, כן? כיוון שזה כבר לא תגיע, אז תהנה מכל הרגע ברב סרן, על כל פנים, אז ברור שזה, בסדר, זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה, כל אדם בוגר שהוא רואה מישהו שמתחיה מהכבוד, מה זה גורם לו להרגיש? בוז, בוז טבעי אליו, נכון? אתה בז לו. כי אתה אומר, תראה איך הוא לוקח את עצמו ברצינות. תראה כמה הוא, כמה הוא ריק, כי זה מה שמחיה אותו, נכון? כלומר, ממה הוא מתחיה? מלבזות אותי, או מזה שאני אכבד אותו, או מלהקטין אותי, או מזה שאני אגדיל אותו. זאת אומרת, אם זה כל מה שמחיה אותו, אז אין לו חיות משל עצמו. בסדר? אז הוא אפילו, באמת מה שאתה צריך להרגיש עליו זה חמלה. בסדר? באמת אתה צריך לכבד אותו עד הסוף, כי הוא זקוק לזה, וזה לא רע לתת לאנשים מה שהם צריכים, אבל היחס הטבעי ותופעה כזאת זה חמלה. בסדר? רבי נחמן עשה את זה מאוד חריף, כי הוא היה בדור השלישי רביעי של החסידות, כבר אז הוא קרא לאדמו"רים של דורו מפורסמים של שקר. כי הוא אמר, הם חיים מהכבוד הזה. בסדר? כל הזמן מסתכלים, מה אומרים עליה, איך יקראו לי, מה יגידו, מה יחשבו עליי. לא הולכים לבד, כי תמיד יש פמליה. בסדר? וזה היה נבואה מאוד גדולה, כי ככל שהחסידות התקדמה, נעלם הצד החסידי שבה, ונשאר רק הצד האדמורי שבה. כלומר, הכבוד נהפך להיות הדבר המרכזי. בסדר? החסידות של היום זה ירידת היסוד למלכות. כי באמת, אין כבר משהו אחר. יש רק את החיצוניות. וזה כבר על השולחן, ואף אחד לא חושב אחרת. אז במובן הזה רבי נחמן חזה את לאן הדברים הולכים. אבל כאן, כאילו הוא צוחק על זה, בסדר? הוא אומר, הנה הוא בא, אותו בעל הבית בא, אומר, קורא לו רבי וזה, ואז מה הוא עושה? אותו אורח, כן, האורח הבורח. ישיב לו, כעת אין לי פנאי. בעת אחר אבוא אצלך ולמדך זאת. וכעת אני צריך ללך מכאן. מה זה מכאן? מאיפה הוא צריך ללכת? מאיפה הוא צריך ללכת? מה זה מכאן? מהמלכות, ודאי. כן, בסדר? הוא אומר, אתה לא הבנת, אני הולך. אבל שימו לב, כאן קורה תפנית. כי במקום להגיד לו לך, אמר, הוא לא מבטר. אמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללוות אתכם. וזו שאלה שכאילו מראה שבבית יש יותר חוכמה על מה שאני אומר לי הראשון. בסדר? כי נכון שהוא נשאר בחיצוניות עדיין של הכבוד, אבל הוא לא ויתר לו. זאת אומרת, הוא כיבד אותו, נכון? ואז הוא הראה לו שהוא בז בכבוד הזה, הוא אומר, אני הולך מפה. ואז הוא אומר, בסדר, אבל אני אתעקש לכבד אותך, עד כמה אני צריך ללכת איתך? כלומר, הוא מראה לו שהוא מוכן לכבד אותו עד כדי כך, שהוא מוכן להתעלות מעל המלכות. בסדר, כי הוא יוצא איתו החוצה. זאת אומרת, זה נקודת מפנה של הסיפור באיזשהו מקום. תכף נראה את המפנה העצום שקורה בעקבות כך. אבל פה כבר יש איזו נגיעה של מפנה. ואמר לו, עד אחר הפתח, שזה כמובן מקום של הנרחניקה. בסדר, עד אחר הפתח, הוא אומר, אתה צריך ללוות אותי החוצה. מחוץ למלכות, מחוץ לשטח שאתה מכיר, מחוץ לבית שלך. צאיתי החוצה, והתחיל לחשוב, פתאום הוא נבהל, איך אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריות, ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? על איזה בריות? אין שום בריות. מה? אז צריך להבין מה עושות שם הקליפות, מה זה הקליפות, למה אתה אומר קליפות? בסדר, אבל מה הוא מתכוון כאן? זאת אומרת, פשט, בבית אין בריאות. איפה היה בריאות? בסדר? זה חלק הזוי של הסיפור, נכון? אבל הוא אומר, כעת אני עמו בין הבריאות, ואם יצא עמו לבדו, מי יודע מי? מה זה מי יודע מי? לפני שנייה קראת לו רבי. חיבת אותו. פתאום הוא מבין, מה הוא מבין? הוא מבין שכשהוא יוצא עם הרבי מחוץ למלכות, כבר לא רבי, זה כבר מגיע לאותה נקודת אינטימיות, שאני יודע מי הוא, יכול לפגוע בי, אני נחשף אליו, אני נפתח אליו, בסדר? כלומר, אם יש לך רבי שאתה מכבד אותו הכי הרבה בעולם, אבל זהו, זה היחס שלך כלפיו, כבוד, אז הוא לא יכול לפגוע בך, נכון? כי אתה לא לוקח אותו ברצינות, אתה רק מכבד אותו, אבל אם אתה מוכן להתעלות איתו למעלה, מעל המלכות, פתאום אתה צריך להשיב מעצמך את כל מה שאתה, את כל הלבושים החיצוניים שלך. אז סכנה. אז הוא נבהל פתאום. בסדר? אבל מה יפה? שהוא אומר לו את זה. כן? ואמר לו, ושאל לו, ואמר לו, שפחד לצאת עם חיים. בסדר? זאת אומרת, הוא אומר, אני מפחד להתעלות למקום הזה, זה מקום מפחיד. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד ממך, אתה כבר ראית מי אני. ראית שפתחתי אותך. כן, ודיבורים יוצאים מן הלב. גם אתה, אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? זאת אומרת, הוא עונה לו את התשובה הכי מבאסת. הוא אומר לו, נכון, הפחד שלך מוצדק, אבל תדע לך שכבר יכלתי לפגוע בך מקודם. מי ימחה בידי? כלומר, למה נדמה לך שרק מחוץ לבית שלך אני יכול לפגוע בך? אני יכול לפגוע בך גם מתוך הבית שלך. זו תשובה מבאסת, נכון? הוא לא מרגיע אותו, שמתם לב. וזה מאוד חשוב, אצל רבי נחמן, וזו נקודה שחוזרת בהרבה תורות, העלייה הרוחנית זה לא כיף. תמיד העולם אומר, המאה הארצות כאילו, התפיסה של העולם אומרת, שרבי נחמן זה כאילו, אם אתה רוצה להיות שמח, תלמד את רבי נחמן. בסדר? אם אתה רוצה להיות במרמור, תלמד חב"ד, את מור הזקן, זה כן, בעלתניה, זה שטויות ואבנים. אין הרבה תורות לא מסמכות כמו התורה של רבי נחמן. לכן הוא כל הזמן אומר, מוכרחים להיות שמח. בסדר? למה הוא אומר מצווה גדולה להיות בשמחה? בדיוק, כי הכי קשה להשיג שמחה ככה, כי אתה כל כך בשפל השפלים, הוא אומר, וגם שם צריך להיות בשמחה. אבל רבי נחמן כאילו מספר לך את האמת על עצמך. הוא אומר, תשמע, המצב שלך בקנטין, אתה בשפל של השפלים, בהסתרה שבהסתרה, וגם שם צריך להיות בשמחה. ואז הוא אומר לך, ותדע לך, מה יקרה שתתעלה? יהיה הרבה יותר גרוע. למה? כי אז תגלה כמה אתה כלום, כמה לא עלית שום דבר, ואז גם תיפול, ואז שאתה נופל זה הרבה יותר קשה. כי בעצם בהתחלה סתם היית ברצפה. אחר כך היה לך איזה דמיונות שכבר השגת איזה מדרגה, ועכשיו נפלת, אז בכלל אתה בייאוש מוחלט, ולכן על המצע של זה אני מלמד לך שרבים לצמח. בסדר? כלומר, זה התשתית של התורה של רבי נחמן. עכשיו, בהתעלות זה מסוכן. ההתעלות זה דבר מסוכן מאוד, כי כשאתה מתעלה, אף אחד לא מבטיח שיהיה טוב. בסדר? אף אחד לא מבטיח. התעלות רוחנית זה דבר ש... כן, ביוטיוב, כן, שיעורים ביוטיוב אומרים שכשאתה מתחזק ומתעלה רוחנית, החיים שלך נהיים יותר טובים, הכל נהיה יותר טוב, אבל זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. נכון? ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה אומר רש"י? מביא מחז"ל, צדיקים אין להם מלוכה לא בעלי מזל ולא בעלי הבא. ימחו מחי וחי, יראה לאלוהי בציון. זאת אומרת, אין מלוכה. אין מלוכה. אין שלווה. כי כשאתה עולה ברוחניות, הדרישות יותר כבדות, יותר קשות, יותר מחייבות, זה יותר אתגר. ככה זה. נכון, זה כמו אנשים צעירים שחולמים, הוא אומר, אני אעבוד, אני אעשה בוכתה, אצליח בחיים, ואז אני אשב רגל על רגל. ואז מגלה שמה שנקרא, אפילו אם עשית את הבוכתה והצלחת בחיים, שצריך לנהל את כל זה. ולפעמים זה הרבה יותר מחייב וקשה מאשר אם לא היית מצליח. נכון, אנשים שמצליחים הרבה פעמים מחויבים להצלחה שלהם. זה טבע הדברים. טבע עולם, ברוך השם שכולם מצליחים. ככה כולם מחויבים לאף אחד, באמת. זה דבר גדול להיות בסדר. בסדר? נכון? בסדר, אתה לא מחויב לאף אחד. אתה לא, אף פעם לא אומר מה יגידו עליי. אם אתה תת-אלוף, אתה אומר כל דבר מסתכלים איך שאני עושה, ואומרים מה ככה מתנהג תת-אלוף, בכל זאת, אבל רב סרן, אומרים כולם יודעים מה זה רב סרן. אף אחד לא מדבר, כי זה לא... כולם יודעים אם הוא מגיע לתרום את הסרנים לנצח. נכון? מה צריך בשביל להיות רב סרן? סבלנות, בדיוק. גם זה לא חייב, לא חייב לסבלנות. בסדר? כן. בדיוק, כן. לא, הוא מדבר אליו בלשון כבוד. הוא אומר לו עמכם, כאילו בלשון רבים. כן, כן, בלשון של כבוד. הוא מדבר אליו בחרדית, לא בעברית המודרנית. טוב, אז בואו נמשיך. ועכשיו קורה הבום, כי 25 דקות הקדמנו כדי להגיע לבום הגדול. כן, ויצא עמו מן הפתח. ואזי תכף חטף אותו והתחיל לפרוח. והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו, קח זה המלבוש, ויתב לך. ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך. ופרח עמו. ותוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל, הנה הוא מדבר על בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם. ותוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתפילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רע. כלומר, פתאום, התודעה שלו מפולגת. הוא מסתכל, הוא רואה את עצמו בבית בין הבריאות, חם לו, נעים לו, מסתכל, והוא רואה אותו פורח באוויר. מסתכל, רואה, ככה, פעם, 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 פעם. שימו לב שבשלב הזה אנחנו לא מבינים מה קורה לו. זה רק בהמשך יוסבר. בשלב הזה זה נראה כאילו הזיה. נכון? אבל אנחנו כבר יודעים את ההמשך, אז בוא נזכר מה ההמשך. בהמשך הוא אומר לו, נכון, שהוא נתן לו מלבוש לנשמה שלו מגן עדן תחתון. אז בעצם זה המחשה של מה שהקבלה מסבירה על המדרגות שיש לאדם. אז עכשיו נדבר על זה כמה מדרגות. לאדם בעצם יש כמה מדרגות, מה הקבלה אומרת? 5, כן? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. פעם הסברתי את זה פה, מה זה כל מדרגה? אני אסביר בקצרה, בסדר? זה מההסברים שאתה אוהב, ניסי, תשמע, זה ככה ממוקד, כמו של מהנדסי. כן? אז נפש זה מה שהולכים איתו לפסיכולוג. בסדר? זה איך שחור. בעצם אנחנו חווים כל הזמן את הנפש שלנו. כן, נקרא בזה, את הרגשות, את התחושות, את המחשבות הבסיסיות שנוגעות לחיי היום, זה הנפש שלנו. מי שרוצה להבין מה זה נפש, זה מה שהולכים איתו לפסיכולוג. קשה לי, רע לי, לא טוב לי, או אני שמח, אני מאושר, זה הנפש. רוח זה המדרגה של תפיסת העולם שלנו, של האידיאולוגיה. בסדר? נקרא לזה ככה, הרוח זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על העולם שאנחנו חיים בתוכו, על המסגרת האינטלקטואלית שיש לכל אדם. גם לבסטיונר בשוק, יש מסגרת שהוא מצייר לעצמו ממה העולם, מה זה בסדר? פשוט גם לאדם הפרימיטיבי בשבט באפריקה לפני 3,000 שנה, היה תפיסה מדויקת של מה זה העולם. גם אם הוא חשב שהעולם זה צו שיושב לגבי נחשים ולגבי זה, זה גם תפיסה שלמה של עולם. זה יש לו מיתוס מכונן, ומתוך זה נגזר כל עולם הרוח שלו. עכשיו, בזמננו זה יכול להיות גם סוציאליזם, קומוניזם, בסדר, קפיטליזם וכן הלאה, סתם אני משתמש בדוגמאות מודרניות, אבל זה יכול להיות גם פוסט מודרניות, בסדר, וכן הלאה, וזה בעצם הרוח שלנו, שם הרוח, הרבה פעמים עוסקים, גם בפילוסופיה, גם בפסיכולוגיה, גם ברפואה, על היחסים בין הנפש גוף, אבל לא מספיק עוסקים ביחסים בין הנפש לרוח, זה הרבה יותר מעניין, איך הרוח משפיעה על הנפש, איך הנפש משפיעה על הרוח, שזה קשרים מאוד מעניינים. נכון, נכון, אמת ויציב, אבל זה הרבה פחות נפוץ מאשר תפיסות של גוף נפש, ככה אומר, אבל זה מאוד מאוד מכונן. אני חושב שהרוח מכוננת את הנפש הרבה יותר ממה שמבינים. ואחר כך יש לנשמה. נשמה זה בעצם המדרגה הרוחנית העצמית של האדם, כלומר זה הקשר הראשון שלו שיש בו נקודה אלוהית. הנשמה, איך כתוב? אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. הנשמה לא חוטאת. אדם חוטא, הנשמה מסתלקת ממנו. אז המדרגות האלה לא תמיד נמצאות בתוכנו. יכול להיות רק נפש, יכול להיות נפש רוח, יכול להיות נפש רוח נשמה, בסדר? אבל הנשמה, כאילו זו המדרגה באדם, שהיא כבר מחוברת למעלה. שאתה, אם יש לך את הנשמה שלך, אתה כבר מחובר להוויה. בסדר? אתה כבר לא נפרד לחלוטין מכל העולם. אתה יכול לחוות את עצמך כחלק מהעולם. במובן הזה, התאים של הגוף שלנו, במדרגה הרבה יותר גבוהה מאיתנו בעצמנו. בסדר? למה? כי אף תא בגוף שלנו לא חווה את עצמו כעצמאי. נכון, הוא חווה את עצמו, אם הוא חווה את עצמו, אפשר לדבר על זה, אבל אם כבר, אז כחלק ממארג כולל. אנחנו חווים את עצמנו בדרך כלל, זאת אומרת, הנפש שלי היא שלי, היא נבדלת משאר הנפשות לחלוטין, ואין קשר ביניהם, אפשר לדבר עליהם, אבל אין קשר ביניהם. אותו דבר רוח. אם כי ברוח כבר יש יותר יכולת להגיע לאיזושהי השוויה, אבל בנשמה זה אחד. כלומר, יש מאגר הנשמות שכולן מחוברות, וכשאנחנו מתחברים לנקודת הנשמה שבנו, אנחנו בעצם מתחברים לנקודה הכללית של כלל הנשמות, שזה בעצם בגדול כלל ההוויה של העולם. בסדר? זה הרעיון של נשמה. את חיה היחידה נעזוב כרגע, כי זה יסבך אותנו. לא יצור, אנחנו יצרים את זה כשהסיפור. אבל מה שחשוב להבין, שבעצם המדרגות האלה, הן לא תמיד הולכות ביחד. זאת אומרת, האדם יכול להיות שהנפש שלו תהיה במקום אחד, הרוח במקום אחר, והנשמה במקום אחר. בדרך כלל הנפש והרוח הולכות ביחד. הנה, זה מה שקורה פה. זה מה שקורה לנו גם אחרי שאנחנו מתים. מה? כן, בדיוק. נפשו עליו תלווה, בדיוק. פעם הבאה לפני שעשה קברי צדיקים, נלמד את זה עוד פעם. כן, בדיוק. אבל מה שקורה, אני חייב לספר לכם, לפני, לא זוכר, חצי שנה, היה אצלי איזה קתולי, איזה כהן דת קתולי מאוד חשוב, פה היה אצלי בבית, אשתך הייתה נראה לי גם שהוא היה כזה, כן, שהם באו להפרשת חלה, לא סיפרה לך, והיום הוא כבר מאוד חשוב, נהיה בישוף של רנס בצרפת, אבל אז הוא היה פה בארץ, הוא תיאולוג, לא מפורסם, אז נסענו לצפון, ואיזה משהו, ואז הוא, הוא בדרך שאל אותי, מה זה קברי צדיקים? כי הוא רואה, אתם יודעים, בדרך לצפון, רואים את כל השלטים של קברי צדיקים, אז הסברתי לו מה הארי אומר על קברי צדיקים. הוא אמר, תשמע, זה... הוא אומר, אני גם רוצה. מה זה הסבר יפה. כן, המדרגות, הנפש, הוא עכשיו, אז אמרתי, מעניין, אדם שאין לו את המסורת שלנו, ואין אותו לשומע את הסבר הזה, וזה ממש מחיה אותו. כן, כי זה מאוד אמיתי. זה מאוד אמיתי להבין שהרבדים שנמצאים בתוכנו, החיבור שביניהם הוא הרבה יותר בתודעה שלנו מאשר במציאות. בסדר? הרי בוא נודע להם איפה הנשמה של האדם, איפה מה שמכונן את האדם, אם נחתוך אותו, לא נמצא כלום. נכון, מה מחבר בין הנפש של הגוף? בואו נשאל אפילו את הרמה הכי פשוטה. מה מחבר? דיקארט, שהוא האבי הדואליזם, שהוא דיבר על זה המון, על הנפש גוף, אז הוא דיבר על זה שיש איזה עצם, כן, פה מאחורה של הראש, שהיא מחברת את הנפש והגוף. תמיד צוחקים עליו בזה. וזה, הוא השתמש בשטות הזאת כדי למצוא איזה הקשר בין הנפש, הוא לא ידע איך להסביר את זה שהנפש של הגוף אחודים זה בזה. כלומר, אני לא יכול להשאיר את הגוף שלי כאן וללכת עם הנפש למקומות אחרים. אז פה אנחנו יכולים להבין שיש יציאה מהתודעה הזאת. ובעצם פה הוא מצליח בעצם, הלבוש הוא מקבל מגן עדן תחתון, גן עדן תחתון כל ההיכלות, תקחו איזה מתואר בזוהר בדף למתחת בתחילת ההיכלות, גן עדן תחתון, זה בעצם נותן את האפשרות בחיי חיותו, כלומר בזמן שבעולם הזה, להבחין בין הנפש רוח שלו לנשמה שלו. עכשיו זה קורה לכולם, רק שאנחנו לא מצליחים להוות את הנשמה. התודעה שלנו תמיד נמצאת איפה? איפה שהגוף. כלומר, ובגוף מה נמצא? נפש רוח. בסדר? אבל הוא כאילו, מה המלבוש הזה שהוא קיבל לנשמה, נכון, היה לו קר, שימו לו יצא החוצה, היה לו קר, נותן לו מלבוש. נכון, למה היה לו קר אגב? למה היה לו קר? כי בדיוק, הוא יצא את החוצה, אז הוא התפשט מהכל, אז עכשיו הוא נתן לו מלבוש חדש, בסדר? הוא נתן לו מלבוש, ואז הוא לוקח את המלבוש הזה, אז פתאום הוא יכול להחוות את הנשמה שלו איפה שהיא. כלומר, הוא יכול להפריד בין הנפש רוח לנשמה. לפעמים הוא נמצא בנפש רוח, והוא נמצא בנשמה. בסדר? עכשיו, זה לא בזמן, זה בו זמנית. מה הוא עושה כדי להבחין ביניהם? שימו לב, זה לא כתוב פה ואז ואז ואז, אבל מה כתוב? הסתכל, כן? כלומר, כל פעם שהוא מחליט להתבונן באופן מסוים, הוא מבין איפה הוא. כן? אז הוא אומר לו, הוא לקח מלבוש ונתן לו, נכון? שזה המלבוש, אגב, לא להתבלבל, המלבוש הוא נתן לו פה, שימו לב, זה, כולם טועים בזה, הוא לקח מלבוש ונתן לו, ואז הוא מתחיל לפרוח איתו, נכון? אבל זה לא מה שקורה, כי תראו, בוא נקרא עוד פעם. כן, ויצא עמו מן הפתח. ואז, כן, תכף חטף אותו והתחיל לפרוח, זה היה קר לו, ורק אז הוא נתן לו מוש. למה? איך יכול להיות? כי שהוא התחיל לפרוח איתו בפעם הראשונה, עם מה הוא פרח? עם כל הנפש מוח ונשמה. הוא לקח את כולו, ופרח איתו. כשנתנו את המלבוש, היה לו את היכולת להפריד בהם. בסדר? מבינים מה שאני אומר? זה חשוב מאוד. המלבוש הוא לא היכולת לפרוח עם הנשמה הקיימת אצל כל אחד מאיתנו כפשוטו. כלומר, לעשות עליית נשמה, מה שנקרא. כן? אבל פה הוא אומר לו, הוא נותן לו את היכולת להפריד בהם. אז אחרי זה לקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו, כך זה המלבוש מאיתך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך. כלומר, מה הוא נתן לו פה אפשרות? אתה יכול לחזור, בדיוק, אתה יכול לחזור עם הגוף, הגוף שלך, עם הנפש והרוח שלו, יכולים לחזור לבית, למקום שלהם. בסדר? במילים אחרות, למלכות. כן? ופרח עמו, תוך כך הסתכל ואינו בביתו, ואולי מאמין בעצמו שהוא בביתו, אך הסתכל ואינו מדבר בן האדם, ואוכל שותק דרך העולם. כן? ותוך כך חזר והסתכל ואינו הוא פורח כבתחילה, חזר והסתכל ואינו הוא בביתו, חזר והסתכל ואינו הוא פורח, תכן היה מתנהג זמן רב. אחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגן, ומצא שם ספר, והיה בו צירופי אותיות, א', ז', ח', הוא ד', וכו'. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים, שיכולים לעשות על ידם, אלו הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר, ותוך כך הסתכל והנה הוא בביתו, חזר והסתכל והנה הוא שם, והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה ישב. הוא בסוף נשבח בכל הסיטואציה, והוא אומר, אני אעלה אל ההר, ואז אני אהיה למעלה, אני עליתי להר, אני אהיה בפינה, בסדר? ואני אמצא איזה ישוב, כלומר, אני אצליח להתיישב בזה ש... כן, במרכאות אני אגיע לגאולה. בסדר, הוא התיישב, כלומר, הוא התיישב עצמו, התחילו לו כיסופים לעלות אל ההר, כן? אז הוא אומר, ושם אני אשאר, אני אגאל, כי אני אעלה את כל כולי לשם. זה היה תוכנית. כן, כן, להביא את הנפש ברוך, הכל לעלות לאותו הר. זאת אומרת, מה קרה? הוא הוריד אותו בין שני ערים בגן, כן? שזה כאילו כמובן מסמל מה זה בין שני ערים. כן? כלומר, הוא נמצא בתווך בין המציאויות, כן? כי הוא בירידה ועלייה. ואז הוא מצא את הספר, שהיה בו צירופי אותיות, א' ז' ח' ו' ד', טוב, כמו שאומר, הוא רוצה שמסביר את א' ז' ח' ו' ד', בגלל שנה שעברה לא הסבר, הוא מסביר בקצרה מאוד. בסדר? יש בזה מלא דעות, צריך להגיד, אבל אני אגיד רק את דעתי, שזה התפתחות, בסדר? קודם כל, כמובן, כל הסיטואציה כאן זה ספר יצירה. כן, עם האותיות שבוראים את הדברים, זה ספר יצירה, אם זה ספק, אבל א', ז', ח' וד', הכוונה שלו זה א', זה המלכות, זה ספירה אחת. כשהיא גודלת, ואני גודלת, זה שבע ספירות, נכון? וז', כלומר, אז היא גודלת, כלומר, עכשיו אין לנו רק ה', יש לנו ה' ואז בפני עבר, ואז היא גודלת לח', שמונה, שזה עם הבינה, בסדר? ואז זה נהיה ד', שזה שם הוויה שלה. בסדר, זה דעתי, מה שהוא אומר כאן. נשמע יפה, לא? אף אחד לא אמר את זה לפני, כלומר, חיפשתי את כל הפרשנים ואומרים את דברים אחרים. עזועים. מה? לא, וכולי, כי צריך להסביר, זה ברור שיש פה הרבה מעשה. וכולי, אז כאילו יש פה, אני לא אומר לך את כל הקבלה פה, רמז, תן לך רמז וכולי, והיא להחזיר לגמור. הוא ד' ח' וכולי, כאילו שזה עוד אותיות. טוב, מה? לא, א', אז כלומר, הוא מסביר שזה הולך לו לא' או ח', ואז עולה להיות ארבע אותיות שלמות, זה הוא ד', הוא ארבע אותיות שלמות. בסדר? יש מה להרחיב את זה, בסדר? וזה לדעתי ההסבר הכי מתקבל על הדעת, ככל שיודעים הגעת כרגע. אז עכשיו בוא נסביר. אז הוא מגיע לשם, הוא מוצא שם ספר. בסדר? הוא מוצא ספר. עכשיו בעצם, מה המשמעות פה של הספר? איך הכל התחיל מזה שהם למדו ביחד, נכון? כלומר, הספר זה מה שיכול לאפשר לך שינוי. יכול לשנות לך לעלות במדרגה. עכשיו הוא כבר בתוך השינוי, אז הוא יכול ללמוד דברים חדשים, אז הוא משתוקק מאוד ללמוד מה שיש בספר, כדי לדעת להשתמש בכלים האלה, בסדר? ומה הוא רואה בספר? את האותיות, והיה בתוך הספר כלים, בתוך הכלים היו אותיות, גם היה בתוך הכלים, אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם, אלו הכלים. כלומר, הוא ראה את ספר יצירה, כמובן, והוא רצה ללמוד איך הופכים את האותיות למציאות. למה? איך זה קשור לכל הסיפור שלנו? כי הנשמה זה אותיות. בסדר? הנשמה זה עולם האותיות. מי שזוכר שעובדנו ספר יצירה, נכון? כן. במדרגה הנשמתית של האדם זה הכל כמו המטריקס. רואים רק אותיות. בסדר? הכל מורכב מאותיות. ולכן, במילא, הוא רצה לראות, הוא התחיל לראות עולם של אותיות. אז הוא רצה לברוא דברים מהאותיות האלה. בסדר? כי איך בוראים עולמות עם אותיות? כן, הוא רוצה להשתמש עכשיו, הוא הגיע למדרגה הזאת של הנשמה, של גן עדן תחתון, ועכשיו הוא רוצה להשתמש בה. בסדר, ולכן הוא כוסף מאוד ללמוד את זה, את כל הכלים והאותיות, כן? ואז היה לו חשק מאוד ללמוד את הספר, אבל מה קורה? בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא שם. כלומר, הוא לא משתלט עדיין עם התודעה. בסדר? הוא עדיין עובר מקום למקום, ואז הוא נשבר, הוא מתיישב לעלות אל ההר.
למה בתחילה הוא שם פה בגיא?
מה?
למה בתחילה הוא היה בגיא?
רוצה שהוא יעלה, בעצמו. בסדר? שהוא יעלה. זרק אותו בגיא הזה כדי לתת לו לעלות בעצמו. כן? ואז הוא עולה אל ההר, הוא היה נמצא שם איזה יישוב. כן? מה זה יישוב? שהוא הדעת. כלומר, שהוא יצליח לחבר את הנפש רוח והנשמה. בסדר? כשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב, או הנה גאולה, יש אילן של זהב, ענפים של זהב, זה דברים אמיתיים. והענפים תלויים כלים כמו אלו הכלים שדברים בספר. אז מה הוא אומר? בתוך הכלים היו כלים שהאדם עושים אלו הכלים. מה הוא חושב? שהוא ברא אותם בעצמו. הוא למד את הספר, נכון? אז הוא אומר, הנה בראתי, זה הצליח לי. כן, והיה חפץ לקח משם הכלים, ולא היה יכול. עוד פעם יש משבר. כלומר, הוא עלה, הוא הגיע לפסגה הרוחנית, הוא הצליח, ומה הוא מגלה? שהוא לא עשה כלום. למה? מחמת שהיו נספחים שם על הענפים שהיו בעקמומיות. כלומר, אתה מסתכל מלמטה, אתה אומר, אני בורא עם האותיות עכשיו את הכל מזהב. כן, מה המשמעות פה של זהב? שזה כאילו שזה נברא בצורה הכי טובה שלו. ואז הוא עולה למעלה, ומה הוא רואה? מלמטה זה היה נראה זהב. כן? הייתי למעלה, אני רואה שיש ענפים מסובכים שבכלל לא מגיע לדבר עצמו. כלומר, שהגעתי למדרגה חדשה. בסדר, כמו שאמרתי לכם, המשל הכי טוב זה שאתה מטפס על הר, אתה חושב שהגעת לפסגה, מגיע לפסגה, מה אתה מגלה? שיש לך עוד איזה מישור קטנצ'יק ועוד פסגה. נכון? למי זה לא קרה? אז זה בדיוק מה שקורה פה בעצם, כן? הוא מגיע להר והוא לא יכול יותר. כי הוא מסתכל על הענפים והוא אומר, אני לא מבין מה קורה פה. כלומר, חשבתי שכבר הגעתי לגאולה, ולא.
הוא
מתאר את זה, אתה אמרת שהוא בטור, אתה רוצה להגיד
ממד, במה שבא.
למה לא? ממד זה
מראה מצוין. אבל זה
הבית
שלו, מה
הוא יהיה את זה מסבל?
משהו פה.
לא, ודאי, תמיד זה בך.
זאת אומרת, אני מבין שהוא רואה פה,
אותו עץ, והוא. בטח, אתם משהו, נכון, הוא לא הצליח לברוא, הוא ברא משהו עם האותיות, נכון? כבר יודע משהו. הוא הצליח להשתמש באותיות כדי לברוא מציאות רוחנית חדשה. אבל מה שהוא ברא, זה עקמומי. כלומר, זה לא כמו שחשבת, אתה מבין? זה יצא לא כמו שתכנן.
אבל איפה תודעה שבזמן שהוא למעלה עם העץ והכל, הוא
עדיין
יושב
ואוכל
בשביל?
כן. כן.
למה? כי זה מעל הזמן?
איפה הנשמה שלך עכשיו? בסדר? טוב, אולי עכשיו אתה לומד תורה, אז היא פה. אבל איפה הנשמה שלך בדרך כלל? בסדר? לא תמיד איתך.
שאלה אם זה
כי
זה מעל הזמן, או
כי
יש תודעה מקבילה.
יש תודעה מקבילה. יש תודעה מקבילה, כל הזמן, כן. זה לא תודעה, יש מציאות מקבילה. בתודעה אנחנו חווים בדרך כלל את הגוף שלנו. והוא פה מצליח לערוץ בין התודעות. אני אסביר אולי, אני אסביר עכשיו, אז בואו נסביר. בואו נסביר את המסר העמוק של זה כבר עכשיו, בסדר? המסר העמוק של הסיפור כאן, זה שבעצם הוא רוצה להגיד, אין דבר כזה להכריע מי אני. אין דבר כזה. האדם מרגיש כל הזמן, כולנו, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לקבל הכרעה, זו תחושה תמידית. אגב, בדור שלנו זאת אומרת, יש משפט יפה יפה של מרי צ'ארלס טיילור, אחד מהפילוסופים החשובים בזמננו. כן, אני חושב שהוא אמר את זה, שהוא אמר, פעם זהות זה היה משהו שאתה נולד איתו, והיום כינון הזהות שלך זה משימת חייך. כלומר, האדם שואל את עצמו כל הזמן מי אני. בסדר, לפעמים בא לך, אתה מתחזק, אתה רוצה איזשהו תורה, להגדיל את הכיפה, וזה לפעמים בא לך להיות מקעקע בבן יהודה, נכון? מה? מה אומר? כן? לפעמים, מה? כן, עברה המחסום. וברצינות, האדם חי רבדים מקבילים בחיים שלו. כלומר, האדם מלא סתירות. מלא סתירות פנימיות. אין לך אדם שהוא לא מפוצץ בסתירות פנימיות. לא רק שהמחשבה שלו לא קוהרנטית. בסדר? מה זה? סתירה, זה יכול להיות שהוא החבר הכי טוב שלו בעבודה, קוראים לו מוחמד, ואחרי זה הוא הולך למשחק של ביתר ירושלים, וצועק מוות לערבים. זה סתירה באותו הרובד נקרא לזה. אבל יש גם סתירות בתוך האדם. כלומר, הרבה פעמים, הנשמה שלי עכשיו רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש, והנפש שלי רוצה לשמוע פינק פלויד. בסדר? כלומר, וזה קורה לאדם כל הזמן. עכשיו, יבוא אדם יגיד, מה פתאום, לי זה לא קורה. אני כל הזמן רק רוצה ללמוד שס פסקים. בסדר, הרגת את הנשמה, הרגת את הרוח. נשארת רק עם איזו מדרגה נפשית שחינכו אותה עליה וזה מה שיש לך. אבל אדם שלא מקבילים אותו, תמיד יהיה לו סתירות. אין דבר כזה שלו. בסדר? כלומר, הדרך היחידה שאדם יחיה בלי סתירות פנימיות זה אם הוא ידחיק משהו עד כדי כך שהוא יערוג אותו. בסדר, אם תערוג את הנשמה, אז לא תהיה לך נשמה. זה פשוט. אבל כל עוד יש לך נשמה, היא תמיד תהיה בסתירה עם הנפש והרוח. וכל עוד יש לך רוח, היא תמיד תהיה בסתירה עם הנפש. בסדר? כי ברוח אני רוצה, יש לי רעיונות גדולים. אבל בנפש, בא לי לראות משחק כדורגל וליהנות, לנוח. בסדר? ברוח יש לי רעיונות עכשיו משנות העולם, אבל הנשמה שלי רק רוצה להתדבק בקדוש ברוך הוא. כן, סתם, אני אתן דוגמאות גסות, זה לא דוגמאות אולי הכי טובות. אבל כאילו, אדם כל הזמן חי בסתירה של מי אני. בדרך כלל, מה שאומרים לו הרבנים, הטובים שבהם, אומרים לו, אתה צריך כאילו להכניע את הנפש והרוח לפני הנשמה. בדרך כלל, זה הטובים. למה אני אומר הטובים? כי הגרועים שבהם, שהם הרוב, הם אומרים להכניע את הגוף לפני הנפש. בסדר? משהו כזה, את הגוף לפני הנשמה. למה אני אומר שזה הגרועים? כי זה בכלל, אתה לא, מי שחושב שהבעיה זה הגוף, הוא לא מבין שום דבר. בסדר? מה זה הגוף? גוף זה כלום. בסדר? מה זה הגוף? הרי אם הנפש שלי, פעם, שמעתי דבר נהדר, ממישהי שהיא חוקרת, היא דוקטור לתזונה. כן, תזונאית, עשתה דוקטורט, באוניברסיטת תל אביב נדמה לי, והיא אמרה, אני כל פעם שאני עומדת בתור לסופר, ואני רעבה מאוד, ואיזה שוקולד מבצבץ לי, כאילו ככה, ואני אומר לה, אני אקח, שאני אחטוף עכשיו משהו בדרך, אני אומרת, מה פתאום, זה רק המוח שלי עכשיו שחרר איזה הורמון שאני יודעת עליו, זה שמדמה לי איזו תחושת רעב, זה הכל במוח. בסדר, כלומר, ברגע שהנפש משתלטת על המצב, הכל בסדר. אני הלכתי לרופא, אני בדרך כלל לא הולך לרופא, לא כי יש לי בעיה עם רופאים, אבל זה לא עוזר יותר מדי, שאנשים חולים. שלחתי לרופא, למה הלכתי? כי הבן שלי שלח לרופא, נתנו אנטיביוטיקה, ונדבקתי מהבן שלי. אמרתי, אני גם צריך אנטיביוטיקה. פחות ימים בבית, כן? להיות מושבת. אז הלכתי לרופא, והוא בדק אותי, אמר, זה ויראלי, זה לא צריך לך כלום. רופא נחמד, נעים. ישר הרגשתי אותו. באותו רגע. יצאתי ממנו בהרגשה יותר טובה. עכשיו, אם הוא היה אומר, יש לך דלקת ריאות, הייתי יוצא ממנו משתעל באמת. ככה זה. זאת אומרת, אין מה לעשות. הנפש משפיעה על הגוף בצורה בלתי נתפסת. בסדר? ולכן, הגוף הוא הבעיה הקלה שלנו. הרי הגוף מתחנך על ידי הנפש. בסדר? הנפש, אם אתה מרגיל את עצמך לאכול הרבה, אז הנפש, הגוף מסתגל את זה, מסתדר לך רעב בתדירות יותר גבוהה וכדומה. והגוף, עם קצת מאמץ, ידע להסתגל לדברים אחרים. נכון? פעם הסברתי פה שצום, הסברתי לאנשים פה שצום זה לא מה שחושבים, אנשים חושבים שבצום אתה לא מרגיש טוב כי הגוף כבר חייב אוכל. אבל מה פתאום? הגוף פשוט מכור לאוכל ואתה גומל אותו, אז הוא שולח לך כאבי ראש ורעב. אבל לא קרה לך כלום, הגוף שלך לכיף, 100%. לא, אין שום פגם בריאותי ולצום יום. כלום. בסדר? נכון? זה די בריא. אז למה אני מרגיש נורא היום? כי הגוף רגיל לקבל אוכל, הוא רגיל לקוס קפה של 10, ועכשיו אתה לא נותן לו, אז הוא אומר, יא חביבי, כן, אני רוצה לקוס קפה של 10, בסדר, זה המנגנון. ולכן, עכשיו מישהו אמר לי, מישהו מפה, אמר לי, תדע לך, מאז שאמרת את זה, הצומות עוברו לי ככה. כי אני בכלל לא, אני אומר, זה כואב לי הראש, אבל אני אומר, מה פתאום, זה הגוף משתה בי, בסדר? אתה תסתדר בלי הקפה, ואז פתאום הכל בסדר, כי עד עכשיו הייתי בטוח. שאני חייב את הקפה, והגוף אומר, אנחנו חייבים קפה. זאת אומרת שזה אשכרה פוגע בי במנגנונים, אבל זה לא פוגע כלום, זה הכל בסדר. כן. אז אני אומר, אפילו אם זה לא היה אמת, היה כדאי להגיד את זה. כן, אבל מזלנו זה גם אמת. על כל פנים, פה, מה אומר רבי נחמן? הוא אומר, אל תחריע. אל תחריע בין הנפש ובין הגוף. תחי את הסתירה ביניהם. תחי את הסתירה ביניהם. איך תחי את הסתירה ביניהם? תן לתודעה שלך לרוץ כל הזמן במדברים האלה. תן לתודעה שלך לרוץ כל הזמן. אומרים, יש כאלה שאומרים היום שרבי נחמן היה מניה דיפרסיה. כן? כמובן, זה הכל בגדר השערות באלמה, אנחנו לא יודעים, אבל כאילו אתה רואה, יש עוד תורות כאלה שפורחות, הכל יוצא החוצה, כן, היפומניות כאלה, ויש עוד תורות של הכל מנקודה אחרת, כן. זה האור, אבל זה בדיוק, זאת אומרת, בדיוק, בדיוק, כאילו, כן, אצל רבי נחמן, מניה ודיפרסיה בדיבור אחד מהם, בסדר? כי בעצם, כאילו, התודעה של האדם יכולה להיות, היא לא צריכה להכריע בין העולמות, בסדר? הנשמה שהיא כוספת ללמוד את הזוהר הקדוש, והנפש רוצה לשמוע פינק פלויד, שהנפש תשמע פינק פלויד בנשמה, זה זוהר הקדוש. בסדר? עכשיו, איך זה, כלומר, על פניו זה מתנגש במובן מסוים. בסדר? נכון. מי אמר שזה, עשינו שדברים מתנגשו? כן, זה נסיעת הפכים. כלומר, מי אמר שזה לא יכול להיות ביחד? זה יכול להיות ביחד. בסדר? איך זה הולך ביחד? זה סותר, וסתירה זה הולך ביחד. כלומר, האדם מלא סתירות, אפשרות אחת, האפשרות המערבית, היוונית, שרבי נחמן כל כך שונא, זה לפתור את הסתירות, כי לא תיתכן סתירה. אפשרות שנייה זה לחיות את הסתירות, כי לא ייתכן אחרת. בסדר? רבי נחמן בוחר באפשרות השנייה תמיד.
אבל זה לא
חיים
של
סתירות? מה?
זה לא
חיים
של סתירות?
כן. מה הבעיה? לא הבנתי את ה... זה קושייה? מה זאת אומרת יסורים? היסורים, המעבר בין התודעה הוא מייסר, נכון? כן. אוקיי.
המעבר
המציאות
שאתה רוצה להיות
בה,
והמציאות שאתה נמשך
אליה,
הוא נורא
סותר. ברגע שאתה מבין מי רוצה להיות ומי נמשך, דברים הולכים אחרת. כלומר, אתה צריך לשאול את עצמך מה הנפש שלי רוצה, ומה מגיע לה. כלומר, בתוך המרחב של הנפש, מה טוב ומה לא טוב. בתוך המרחב של הרוח, מה טוב ומה לא טוב. בתוך המרחב של הנשמה, מה טוב ומה לא טוב, ואיך אני מסדר ביניהם. בסדר? אבל איך אני, אבל בסופו של דבר, האם אני אשאר עם סתירה? כן, אשאר עם סתירה. זאת אומרת, בסוף תהיה לי איזושהי סתירה. כלומר, האם אני אחיה חיים שיש בהם סתירה פנימית? כן. רק שזה, מי אמר שזה בעיה? מי קבע שאפשר אחרת?
אבל אחרי
זמן
מסוים זה משהו
ינצח
את השני, הנפש
לנשמה,
אז הוא כבר
לא
יכול להתחיל בסתירה, זה חינוך,
הוא יכול להתחנך גם וגם וגם, בסדר? לאיפה שתיקח אותו, תיקח אותו לפעמים לכאן, לפעמים לכאן, לפי העניין, כלומר, אתה תהיה עדיין מלא בסתירה, בסדר? פעם דיברתי עם רב שחזר בתשובה לפני המון שם, אולי 40 שנה, תמיד חכם, ממש רציני, ובוגר ממני בהרבה כמובן, ואז עוד הייתי עוד יותר צעיר שדיברתי, אז אמרתי לו, תגידי, איך הרב חי את העולם שהוא הגיע ממנו? זאת אומרת, תשמע, אני חרדי בכל דבר בעניין, אני חי בעולם החרדי בכל דבר בעניין, בסדר? אבל, הוא אומר, אבל אם אני נוסע לבד באוטו, אז המוזיקה שאני שומע זה גוואלד. כן? אז הוא אמר לי, תשים לב, אני אומר שזה גוואלד, כלומר גם על זה אני אומר משהו חרדי, כן? אבל זה עדיין מה שזה. אז כשאמרתי לו, מה זה? הוא היה מסוגל לעשות את המילים הפה. הוא אמר לי, תסתכל בעצמך, כל העם הרגיל בשביל. אבל זה מה שהוא שומע, עכשיו ברור, הוא הולך ומלמד גמרא בישיבה חרדית ביוב, ואחרי זה שומע מטאליקה באוטו. עכשיו ברור שזו סתירה פנימית, אבל היא לא מייסרת אותו, הוא חי אותה.
המטאליקה זה הנפש או הרוח?
לא, יכול, לא, שאלה טובה. אני חושב שבמקרה, הזה המטאליקה זה הנפש. בסדר?
אבל הוא חי בכיוון המילים.
לא, אני חושב שבמקרה הזה המטאליקה זה בגלל שזה כאילו הגיר קצת ינקות השלום. בסדר? זה הנפש שלו. כן? במקרה הזה הנפש. אבל זה לא דבר, נפש, עוד פעם, אל תתבלבלו. הנשמה לא צריכה להכניע את הנפש. זה לא התפקיד שלה. כן, אם יהיה התנגשות בין הנפש והנשמה, מאבק, תמיד הנפש תנצח. כי הנשמה יכולה לצאת ממך, הנפש כלואה בתוך. בסדר? אבל השאלה זה, האם אתה אומר אני מתפטר על הנשמה, כי אני מכור לנפש, או שאתה אומר אני אנסה לחסל את הנפש, להדחיק אותה לחלוטין, או שאתה אומר לא, אני יכול לחיות עם שתיים ביחד, אני יכול לצאת בשיעור כללי, לשמוע מטאליקה באוטו, בסדר? לא נורא, זה לא אסון.
למה, כאילו אוכלוסייה קלאסיקה, למה אני צריך את הנפש?
מה?
למה אני צריך
את הנפש? השאלה למה אני צריך את הנפש זה כמו השאלה למה שיש מחוברת העולם, בסדר? כי אם אתה שואל, אני אגיד לך למה, כי אם אתה שואל אותי, אם יגידו או שתהיה הנפש או הנשמה, אני לוקח את הנפש. בסדר? הנפש זה אתה. מה זה? כשאתה אומר למה אני צריך את הנפש, הנשמה, אם היית רק נשמה לא היית כלום. בסדר, היית מחובר לאין סוף התברך. הנשמה זה משהו מחבר אותך למאגר הקיום כולו, לפרסונה שאתה. כלומר, אין לנשמה תפקיד אם אין רוח הנפש. אתה מבין מה זה אומר?
הנשמה לא יכולה לשנות את הנפש.
יכולה לשנות את הנפש, זה לא שהיא לא יכולה לשנות את הנפש, אבל עוד פעם, השאלה, זה בדיוק העניין, האם צריכה, האם הרעיון שהנפש תתבטא לנשמה, התשובה של רבי נחמן, בניגוד לתשובה למשל של בעל התניא, זה לא, צריך לתת נפש, נשמה.
כאילו, בדוגמה הזאת, אין שום בעיה עם זה שהוא שומע את המטאליקה, אין שום צורך שיהפוך את המטאליקה.
אתה שואל אותי, הלכתית או...
לא,
לא, לא, אין שום בעיה. נכון, 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 חייב לך, לא אמרתי שלא, לא אמרתי שלא, אל תתפסו, לא יודע, מטאליקה זה עובד שולחן האור, מה? נכון, 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 בדיוק,
כן,
אבל זה יותר מזה, אין, תבינו, אם היה רק נשמה, אז למה היא הייתה מתחברת? כלום. מה הוא ייחד את הנשמה שלי, שהיא מחברת את כל ההוויה אליי? מי זה האליי הזה שהיא מחברת את כל ההוויה?
אני זה הנפש והרוח והנשמה שלי.
כן, נכון, אני זה הנפש והרוח והנשמה, אבל מה התפקיד של הנשמה במארג הזה? היא מה שמחבר, היא החוליה המקשרת ביני ובין ההוויה כולה. בסדר? כן, מה שהרב קורא לו לפעמים נשמת העולם. אז נשמת העולם זה טוב ויפה, אבל אם אין אני, אז זה בכלל, זה כמו השאלה מה היה קורה אם ההורים שלי לא היו מולדים אותי. אז לא היית שואל את השאלה הזאת, כי לא היית קיים, בסדר? מה זה מה היה קורה? אתה לא יכול לשאול שאלה כזאת, כי עצם קיומך תלוי בזה שהורים שלך הוליד אותך. שואל, מה יקרה אם לא יודע, למה אני צריך את הנפש? זו שאלה, למה אני צריך את הנפש? מי זה אני? כלומר, בתוך השאלה יש תשובה, בסדר? טוב, בואו נשים את הסיפור רגע. בסדר, בתוך כך הסתכל בינו בביתו, והיה לו פליאה גדולה. מה זאת שהוא פעם בחג ופעם שם? והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. אכן מספרים פליאה כזו לבני אדם, שאין ראוי להאמין. בסדר, הוא רוצה להפיץ את הבשורה, הוא רוצה לספר את זה לא לבני אדם. בתוך כך הסתכל מן החלון, פתאום הסתכל מהחלון וראה את האורח הזה. והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. שימו, אני חושב, מסתכל מהחלון, למה? לא מהפתח. כי כבר לא חנוכה, כאן, עכשיו מסתכל מאחר, ואמר לו, אין לי פנאי כי אני הולך אצלך, אמר לו, זה בעצמו נפלט בעיניי, הרי אני כאן, ומה זה שאתם הולכים אצלי? מה הכוונה, הוא הולך לנשמה שלו, נכון, זה מה שהוא רוצה לו, ואז הוא מסביר לו, אמר לו, השיב לו, בשעה שנתרצית ללך עם מי ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה, ונתתי ללבוש מגן עדן תחתון, והנפש רוח נשאר אצלך, ועל כן כשאתה מדבק מחשבתך לשם, והנשמה, אתה שם. כשאתה ממשיך הערה ממני אליך, כשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. ואיני יודע מאיזה עולם הוא, מעולם טוב הוא ודאי, ודאי לא נגמר ולא מסתיים. אז המשפט הזה כאילו אומר לנו, אבל בית. כן? אמרנו, איני יודע מאיזה עולם הוא, אבל עולם טוב הוא ודאי. כלומר, מה רבי נחמן חשש? שנסיים את הסיפור ולא נבין את המסכמה. שם הסכנה שזה טוב, בסדר? כלומר שהיכולת לא להכריע בין הנפש רוח הנשמה ולחיות אותה במקביל זה מעלה, בסדר? זה המטה ולומטה שיש בקבלה, שהכל רץ. זה כאילו הרצון ושוב. עכשיו זה דבר טוב, זה לא דבר להיות ברצון ושוב. כן? כמו שאומר בספר יצירה, אם רץ ממך, שוב למקום. בסדר? אם אתה מגיע מדרגות גבוהות מדי, תחזור לקרקע.
אבל מה זה הדבר הזה שהוא אומר לו בסוף? כאילו, זה נשמע כאילו הבן אדם שנמצא בשני תודעות, תודעה אחת בשני מקומות, אז הוא לא זוכר, כי הוא לא זוכר את זה, הוא מסביר לו מה היה, הבן אדם השני.
הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא כל פעם עובר בתודעת הדעה, אבל הוא לא מבין.
במשפט לפני זה אומר, אני רוצה לספר את זה לפני אדם מה היה, אז כאילו, הוא זוכר כאילו מה היה,
זה כמו, זה כמו שאתה חולם חלום. מה קורה לך הרבה פעמים? בשנייה שאתה מתעורר אתה זוכר הכל, אבל פתאום שתי דקות אחרי זה הכל נמחק. כי בעצם התודעה מתקבעת, כלומר הטבע של המוח שלנו מתקבע. הגוף שלנו לא אוהב דברים כאלה. זאת אומרת, זה נגד הגוף כל מה שקורה, נכון? ולכן הוא כאילו כל הזמן מאבד את זה, בסדר? אז הוא רוצה לספר, אבל מיד הוא חוזר לתודעה, מיד הוא מתקבע איפה, הוא חוזר לסירו. בסדר? זה בדיוק העניין. עכשיו, כמובן, מה?
אם רוצים לצורך העניין ליישם את זה, צריך את הלבוש.
בסדר, אז זה נושא בפני עצמו. בסדר? מה? ברור שכאן בעצם הלבוש של אותו מגנן תחתון מתחיל בדיבורים של הנכנסים ללב. בסדר? זה הפתח. כן? כלומר, ואחרי זה יש את האותיות. שזה מדרגה מעל. ברור שזה מתחיל מהדיבורים היוצאים ונכנסים ללב. אבל מעל הכל אני רוצה שתשימו לב לדבר שלפעמים פספסים, לדעתי כל הסיפור הזה זה קורה בתוך הענה. בואו נפתח עוד פעם את העמוד הראשון שלו. איך מתחיל הסיפור? כן? אורח נכנס לבעל הבית. הוא לא נכנס לבעל
הבית.
כן. כן. הוא נכנס לתוכו. זאת אומרת, צריך לקרוא את הסיפור עוד פעם, מה שלא נעשה כי כבר זמן מאוחר, אבל זה בעצם קורה הכל בתוכו לדעתי. האורח שנכנס לבעל הבית הוא הלבוש. כלומר, יש פה המחזה של תהליך שקורה בתוך אדם. זה שיש אצלו אנשים בבית, זה כי היה לו אנשים בבית, שנכנס לבוא אורח.
זה הרבה פעמים בסיפורים של הרבה נחמן, שהוא כל הדמויות שלו בסיפורים, זה בעצם האנשים בתוך הראש של
הבית. נכון, נכון, אבל כאן זה לדעתי, זה כתוב ומפורש. זאת אומרת, אורח נכנס לבעל הבית, הוא לא נכנס לבית שלו. האורח פה, בסדר, זה כאילו, זה הבינה שבאה מבחוץ למלכות. בסדר? לא, אז זה בדיוק מה שהוא אחרי זה מיד אומר לך, שהוא לא, זה נמצא בתוכו, האורח נכנס לבעל הבית, אבל אז הוא אומר לו, מהי פרנסתך? כלומר, אתה צריך אותי? הוא אומר לו, כן, אין פרנסתי מן העולם, אין לי משהו משלי, אין לי מלכות. אבל אז, כדי שיקרה תהליך, הוא צריך להתחיל עם הכיסופים. זאת אומרת, זה נמצא אצלך בפנים, האורח הזה נכנס אליך, לא בנס, כל הזמן נכנס, האורח נכנס לבעל הבית כל הזמן. כשיש כיסופים אז הכל מתעורר.
נכנס ויוצא.
בסדר? בדיוק. בסדר? אז זה לדעתי הפואנטה של הסיפור. כלומר, שבעצם נכנס אליו להתעברות של הבינה במלכות בנפש האדם, וכל התהליך פה זה המחזה כאילו, האנשה של התהליך הפנימי הזה שקורה. שבעצם המסקנה שלו, שהיא מסקנה, צריך להבין, זה לא מסקנה פשוטה, מסקנה פרוץ הדרך, שהיא אומרת, אף פעם אתה לא חייב להכריע בין סתירות, בחיים שלך, בין הנפש רוח לנשמה שלך, אלא מה? אתה צריך לחיות אותם בפתחת. בסדר? כלומר, לקפוץ בין התודעות, כלומר, לא, נכון. עכשיו ניסים העיר הערה חשובה, למה אנחנו בכל זאת לא פוסט מודרניים, היפסטרים גמורים, שוודאי שאדם צריך לקבל הכרעות בתוך כל רובד ורובד. זאת אומרת, ברובד של הנפש, אתה חושב את עצמך, האם הנפש שלי רוצה לעשות דברים שמותר לעשות לפי הלכה, או לעשות קעקועים. בסדר? זאת אומרת, ויש דברים שהיא יכולה לעשות שזה מותר לה, ויש דברים שזה אסור. ואז פה יש אמת ושקר, יש טוב ורע. כן? אותו דבר ברוח, אותו דבר בנשמה. אבל בלחיות את הרבדים ביניהם, צריך לאחוז ראש על כולם. בסדר? לאחוז ראש על כולם בבת אחת. לכן בעצם, עוד פעם, רבי נחמן כאילו שינה את כל תורת החסידות. כי תורת החסידות הקלאסית, מה היא אמרה? מה אמרה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אמרה, תשמע, כשם שאתה מניח תפילין ואתה עושה את רצון השם, אתה יכול גם לעשות עיגולים עם המקטרת ולעשות את רצון השם. עיגולים של השם. או במילים אחרות, כשם שהמצוות זה באצילות, בעולם האצילות, אפשר להעלות את כל המציאות לאצילות. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, מה פתאום? כשאתה עושה את העיגולים אתה לא באצילות ולא בכלום. אבל גם את זה אפשר להעלות, להשם יתברך, לא צריך להעלות. גם בזה אפשר להיות נוכחים בתוך זה, בתוך האלוהות שבמדרגה הנמוכה הזאת. בסדר? זה בדיוק החידוש הגדול. כלומר, רבי נחמן אומר, תשמע, מה שאתה עושה עם הנפש שלך, יש בזה אלוהות. הבעל שם טוב אומר, תעלה את הכל הנשמה. לכן הבעל שם טוב פורסם באותה עליית נשמה, כמו שאמרת יפה, זה תהליך סטטי. למדנו פעם עליית נשמה, לא מה זה, כן, דיברנו על זה. אבל מה? שלפעמים לא יורד. אז אבל רבי נחמן אומר, תעשה עליית נשמה, אבל תישאר גם עם הנפש והרוח. אל תעלה את הכל הנשמה. בסדר? תישאר גם הנפש ברוך ותהווה אותם בשיא קדושתם. כן, זה לדעתי תורף החידוש של הסיפור המופרע הזה, שכמובן, כמספר הבלומדים שלו יש לו מספר פרשנויות, אבל אני חושב שמה שטוב בפרשנות שלנו, מעבר לזה שהיא מתכתבת עם שאר התורות של רבי נחמן, היא גם לא מתרחקת מדי מפשט אמיר. בסדר? לא מתרחקת, ביחס עד כמה שאפשר. בסיפור כזה הזוי,
ויש מה לעשות
עם זה בטוח, בסדר? אז יהי רצון שתזכה להבין את רבנו כמה שיותר, לדבוק בו ובתורתו הקדושה, אמן ואמן.